אוקיי, בואו נתחיל. רגע, אני רוצה עוד. כן, אבל אמרתי, תקרא, כדאי לקרוא את זה שמה, כי אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו פה, כי זה לקח לי את ה... נועם, נכון? בועז ובן. אוקיי, אז אני רוצה קודם כל לסיים את העניין של המוסר ולהספיק לגעת עוד, יש לנו בסך הכל שתי פגישות בסוף הסמסטר. להספיק לגעת עוד בעניין הסמכות, שקצת דיברתי על זה באיזשהו הקשר בתחילת הסמסטר, אבל לעשות את זה בצורה קצת יותר מסודרת. דיברנו על, על הכפילות שיש בין משפט המלך לבין המשפט ההלכתי, ואמרתי שזה לא רק כפילות של מערכות, אלא זה כפילות של תכליות, של ערכים. המערכת של המלך תפקידה להביא לחיים חברתיים מתוקנים, מסודרים, בגלל זה נוסר, והתפקיד של משפט התורה או המשפט ההלכתי זה להביא להשראת בחינה. בעצם נקרא לזה מטרות דתיות, הראשונות זה מטרות חברתיות ומוסריות, והשניות זה מטרות דתיות, וטענתי הייתה שיש אי תלות בין המטרות. ושני מערכות שונות לחלוטין, לא מדברות אחת. ולכן יכול להיות מצב, דיברתי על זה פעם בשנים הקודמות, כן נגיד אני חושב את עצמי, לאכול שוקולד, מישהו אומר לא כדאי לאכול שוקולד, שוחר אומר כדאי לאכול שוקולד כי הוא טעים, כי צודק, שניהם צודקים, זה גם משמין וגם טעים. האם יש סתירה? לא, יש סתירה בין שוקולד? לא, מהאספקט של הטעם זה טעים, מהאספקט של ההשמנה או של הבריאות זה משמין, אוקיי? אז עכשיו, נכון שלגבי השאלה האם לאכול או לא לאכול, זה מכניס אותי לקונפליקט מסוים. אבל קונפליקט הוא לא סתירה. אתה יודע, קונפליקט פירושו שברמה הפרקטית יש לי דילמה. לא יודע מה, ועכשיו צריך להחליט מה גובר על מה. אבל אין פה בעיה עקרונית בזה שאני נמצא בקונפליקט. וזה שאני נמצא בקונפליקט אז מה? גם בתוך המוסר עצמו יכול להיות לי קונפליקט בין שני ערכי מוסר. בין מוסר למשהו אחר, בין בריאות לטעם, או בין לא משנה, חוק למוסר, בין מה שאתם רוצים. אינטרס ומוסר, אתם דברים כאלה, כן? כאן עם הסטוריה, נכון? זה מה שאתה עם הוגי. כן, אני מעטים לו להסתכל, תרס לרשום את הסיגריה. שואל את החבר הרופא שלו, הוא לא ממליץ. אני לא מפירה, כמו כרופא, אני עושה לך הסיגריה הזו מזיק לבריאות. כחבר, לך על זה בבקטור. כי זה מרוויחים המון כסף, אוקיי? עכשיו, גם פה, שיקולי הפרופאים לא לעשות את זה, שיקולי ה... אינטרס, השיקולים הכלכליים אמורים כן לעשות את זה. אין בזה שום סתירה. כי אתה בודק את הדבר משני אספקטים שונים, ברור שכל אספקט מתנהל באופן שהוא בלתי תלוי באספקט האחר. אין, ויכול להיות שברמה הפרקטית זה יוביל אותי לקונפליקט, אז מה? אותו דבר אמרתי בקשר להלכה ולמוסר. הלכה והמוסר אלה שתי קטגוריות שונות, בלתי תלויות, ולכן בהחלט ייתכן שעל אותו מעשה עצמו, האמירה הלכתית תהיה ש... אין בעיה, שאפילו חובה, לעשות את זה. הרמה המוסרית, האמירה המוסרית תהיה שאסור, ולהפך. כל שהאמירה המוסרית תהיה שחייבים, והאמירה הלכתית תהיה שאסור או שלא משנה. אוקיי? אז הבאנו במערה, אם אתם זוכרים, בפאר הגולה, הבאתי שהוא הביא עצמו שתי דוגמאות בהלכות השבת הוודאה. בשבת הוודאה יש חומרה הלכתית מול העקרונות המוסריים, יש חומרה בעקרונות המוסריים, מול ההלכה. החומרה ההלכתית היא שאם נגיד אתה לוקח, מצאת כלי זהב, יש בהם סימן, כבר 10 שנים הם אצלך ואף אחד לא מגיע להציע את הסימנים, לדרוש אותם. אז המוסר אומר, תשתמש אתה או שתיתן למישהו, חבל, כלים יקרים, אפשר לעשות בהם שימוש, הבחור כבר לא יגיע. זה לא שום דבר. ההלכה יהיה מונחת שיבוא אליהו. צריך לגעת. לא נכון. כדאי שתתקן. למה? לא נכון. שברגע ברגע שהגיע לידך לפני ייאוש הבעלים, אסור לך לגעת בזה עד לנצח. יש אינדיקציות. עוד פעם, יש אינדיקציות. ההלכה קובעת אינדיקציות. אם יש איזה סימנים, הבעלים לא יתייאש. זה ההנחה. אלא אם כן האבדה היא ישנה. אם אתה רואה שהאבדה כבר רקובה שם, סביר להניח שהבעלים יתייאש. אין אינדיקציות. אם אתה לא יודע, אני ספק. אבל באופן עקרוני, אם שהרמת את האבדה, אם הבעלים יתייאש, אתה יכול לקחת את האבדה מיד, לא אחרי 3 שנים. אם הבן אדם לא יתייאש כשהרמת את האבדה, אז גם אחרי 100 שנה. יהיה מונחת שיבוא אליהו. דינא דגמרא, אף אחד לא מבין. בכל אופן, הגמרא, זה מצד אחד, זה החומרה של ההלכה. יש חומרה של המוסר, שאומר שברגע שהבן אדם יתייאש, אם הרמתי עכשיו אדם מתייאש, אני יכול לקחת. מוסר אומר לא. בא בן אדם ונותן לך סימנים, אז מה אם הוא יתייאש? זה שלא, מה פתאום אתה לוקח את זה? מבחינה מוסרית, תחזיר לו, מה אכפת לי, יתייאש, לא יתייאש, מה? זה ודאי שלא לכל הדעות, הוא נותן את הסימנים, זה ברור לגמרי, לך זה ודאי לא שייך. יהיו לך הוצאות, בסדר, מגיע לך את החזר ההוצאות, אבל מה פתאום שתיקח? אז יש פה כולה של ההלכה. קיצור, יש מצבים שבהם המוסר מחמיר לעומת ההלכה, יש מצבים שבהם ההלכה מחמירה לעומת המוסר. ובמילים אחרות יכול להיות משהו שהוא אסור מוסרית, אבל חובה הלכתית, יכול להיות משהו שהוא חובה מוסרית ואסור הלכתית. שני הכיוונים, יש תלות לשני הכיוונים. עכשיו, אני אביא אולי כמה דוגמאות כדי להמחיש את הדברים האלה. תראו, למשל, יש ויכוחים גדולים על היחס להומוסקסואלי. אוקיי? מאוד אקטואלי בשנים האלה. כן. טוב. הוויכוח הזה הוא במידה רבה ויכוח של חרשים. רוב הוויכוחים. הוא שיח של חרשים. למה? שיח טבחות של חרשים. בגלל נגיד החילונים תמיד מאשימים איזה מין מערכת מוסרית לא נותנת יחס והדתיים טוענים, מה פתאום, זה לא מוסרי, זה לא מוסרי להיות כזה, זה לא משפחה וכל דברים. ובעיניי שני הצדדים טועים. או שני הצדדים צודקים, שני הצדדים צודקים. מה זאת אומרת? אין שום בעיה מוסרית בהומוסקסואליות. לא יש שום בעיה מוסרית. זה אסור הלכתית. אבל זה אסור הלכתית, זה לא מחייב גם אותי כאדם מאמין להחליט שזה גם לא מוסרי. מה הקשר? במי זה פוגע? שני אנשים רוצים לעשות את זה, תעשו מה בראש שלהם. למה זה שזה אסור מוסרית? גם חזיר אסור לאכול מוסרי, גם חזיר אסור לאכול הלכתי, אז בגלל זה לאכול חזיר זה לא מוסרי. מה זה קשור? יש איסורים הלכתיים שהם קטגוריה לעצמה, השאלה המוסרית היא קטגוריה לעצמה. עכשיו יותר מזה, הגמרא אומרת על זה תועבה. תורה, לא גמרא. תורה אומרת על זה תועבה. לגמרא בין זה, זה תמיד אומרים, רגע, הם יטענו נגדי, כאילו איך זה יכול להיות, מה הבעיה? ודאי שזה לא מוסרי, התורה עצמה אומרת שזה תועבה. לא רק אומרת שזה אסור. נכון, התורה אומרת תועבה על הרבה מאוד דברים, חלקם לא קשורים בכלל למוסר, והגמרא בנדרים אומרת, מה זה תועבה? מה היא תועבה? הגמרא אומרת, תועה הוא בא. מה שאנחנו אצלנו היום מפרשים את המילה תועבה, זה בעברית שלנו, אבל זה לא בהכרח המשמעות של המילה המקראית הזאת. הוא יודע, אבל צריך, יש לזה משמעות יותר מורכבת מה שנראה אצלנו. ולכן מה? ולכן מה? ולכן? איך זה קשור לזה, אם זה מוסרי או לא? מה? לא, זה שזה בעיה הלכתית, זה לא בגלל שאי אפשר להביא ילדים, בגלל שהתורה אוסרת, הומוסקסואליות, זאת אומרת אם אי אפשר להביא, יכול להביא ילדים עם אישה אחרת, פנויה או גויה, או מישהו לא משנה. לא זה הנקודה, הנקודה שהתורה אוסרת את זה. לא, הנקודה היא שהתורה אוסרת את זה, אני לא צריך להסביר למה זה מביא. התורה אוסרת, זה ברור, אין ויכוח כרגע שזה אסור, הלכתית. אלא מה, כולם נזקקים בתור אפולוגטיקה, כן, הדתיים נזכרים גם להסביר מה פתאום, זה לא מוסרי, והרבה מאוד אנשים נורא משכנעים את עצמם גם, זה לא מוסרי, זה נורא, יש כל המטורפים האלה של נועם ואלה, כן, איך קוראים לו, אבי מעוז והמשוגעים האלה, הם כולם אפילו... משוגעים לחלוטין, דורשים אשפוז, אה? לא קוטע שום דבר, מה אני קוטע? חבר'ה לא הומוסקסואלי, מה אני קוטע? זה תלוי בבחירות שלהם, זה מה זה קטיעה? זה כי יביאו אחרים ילדים, מה זה קטיעה? ואם מישהו רוצה להביא רק שני ילדים, גם כן זה קטיעה, שיביא עשרה. למה? מה ההבדל? אז הוא מביא אפס, הוא עושה חוזה עם השני שיביא עשר, בסדר? הוא מתחלק איתו כלכלית, בסדר? מה? מה? לא, אני לא אומר, יכול להיות שיש כאלה שאצלם יש מקום, אבל זה לא נכון שבאופן קטגורי הדבר הזה הוא בחירתו החופשית של האדם, בשטות. מאמין בזה שילך על הבריאות, יכול גם להאמין בזה שהמנורה הזאת היא קוף. מה אני? שאלי טובה. אתה רציני? תענה אתה. תענה אתה לתשובה לשאלות. ברור. אני קיצוני? לא הבנתי. אתה מדבר על עובדות. מה זה קיצוני? אתה מדבר על עובדות. לאדם אין להם עניין להיות כאלה. או שבעולם חילוני אין להם עניין להיות כאלה. לא מפריע להם אולי להיות כאלה. אז למה שיהיו כאלה סתם? אבל אני אומר, קודם כל זה לא היה לי כל כך אדירה, אבל מעבר לזה, אתה מבין שאלה שמהמקומות השמרניים שהם כאלה, הולכים למקומות הליברליים ושם הם נהיים כאלה. למה כל ההומואים נמצאים בתל אביב? הם לא יכולים להיות הומואים בירושלים, אז הם הולכים לתל אביב. לא בגלל שבתל אביב נולדים יותר הומואים. זה לא טיעון רציני, אתה מדבר על סטטיסטיקות, אני לא מדבר על שלושה חבר'ה. אתה מדבר על סטטיסטיקות, אתה מדבר על סטטיסטיקות, אתה צריך להבין איך מנתחים את זה. זה לא משנה, זה לא, אני אומר, באמת, אנחנו מדברים על עובדות, שחיתים את זמננו, שחיתים את זמננו. הטענה בכל אופן זה שהטענה שהדבר הזה הוא אסור הלכתית, לא מאלצת אותי בהכרח להגיע למסקנה שזה גם לא מוסרי. אני יכול להגיע למסקנה שזה לא מוסרי, למרות שלי זה נראה מופרך. אם מישהו יגיד לי, אז לא, אנחנו חולקים. אבל אם מה שמאלץ אותו לזה, זה שהתורה אוסרת את זה הלכתית, אז הוא פשוט טועה, זה לא, אין שום אילוץ. יש בתורה הרבה מאוד איסורים אחרים, וגם עליהם כתוב תועבה, והם לא איסורים מוסריים לכל הדעות. אז למה שעל זה אתה מחליט שזה לא מוסרי? למה אתה מחליט על זה? למה המשוגעים שהזכרתי קודם מחליטים לשאת למסע צלב על הומוסקסואליות כשחילול שבת לא פחות חמור וזה כבר אף אחד לא מעניין? אבל אני אומר, חילול שבת יותר חמור מאשר פירוק מוסד המשפחה, או לא פחות חמור, והרבה יותר נפוץ. וחילול שבת זה בבחירתו של האדם, בניגוד להומוסקסואליות שזה כפוי עליו. חילול שבת הרבה יותר קל לעמוד בזה. אם הבן אדם היה מחליט, לא בא לו. ההומוסקסואל, אף אחד לא יכול להתווכח עם זה, שזה ניסיון קשה, גם אם הוא יצליח איכשהו לעמוד בניסיון, זה קשה מאוד. ועל אלה אתה יוצא למלחמה, כשעל העבריינים ההם המתהוללים, לא אכפת לך כלום? זה רציני? ברור שיש להם איזה קיבעון בראש, זה ברור, אין ספק בזה. זה... אבל מה, אנחנו בכלל לשבת כבר התרגלנו, אבל זה עוד לא התרגלנו. אין חינוך לכלום, בבית ספר דתי אין חינוך לא לזה ולא לזה. אלא מה, השאלה אם מקבלים, הסיפור של גבעת שמואל, השאלה אם מקבלים מישהו כזה, מקבלים גם חללי שבת לבית ספר ממלכתי דתי. תשמע, בסדר. לא אומר שמתנהגים נכון שם או לא מתנהגים נכון שם. אני אומר, זה לראות בדבר הזה את ה... את ה... עד האדום, זה סוג של שגרון. בסדר, אבל בן אדם שנכנס לבית ספר דתי, בן אדם שהוא הומו או משהו כזה, לא נכנס לבית הספר עם התוכן. כזה הוא, מה אתה רוצה שהוא יעשה? שזרקו אותו. ספר דתי בדרך כלל לא מכניסים את התכנים האלה כתכנים. יש אנשים שהם כאלה, נכון? מה? זה שאלה, זה עוד דיון. זה אפשר... אמריקה קוראים המון דברים מטורפים לכל הכיוון. מהצד השמרני קוראים דברים לא פחות מטורפים מאשר מהצד הליברלי. אוקיי, לכן אני אומר שיש משוגעים יש בכל מקום, בדרך כלל משוגעים אגב מעוררים את המשוגעים שכנגד, ומשוגעים שרבים אחד עם השני, נכון? טוב, בכל אופן לענייננו, מה שאני רק רוצה לומר בעניין הזה, זה שההחלטה שהדבר הזה אסור הלכתית, לא מכריחה את העובדה שיש פה משהו לא מוסרי, ולהפך. אם זה משהו שהוא מצווה הלכתית, זה לא אומר מוסרי. לדוגמה, יש אשת יפה תואר. אשת יפה תואר, מה בתורה בפרשת כי תצא, אומרת שמותר לאנוס שבויה. זוכרים את הסיפור עם ה... זוכרים את הסיפור עם הרב הצבאי העכשווי, כן, שהוא נבחר, אז אלו מהאור, וזה כמה שנים קודם, איזה מכתב או תשובה שהוא נתן למישהו, שעל פי התורה אפשר לאנוס שבויות. ואז כולם צעקו וזה, ואיך ממנים אותו לרב ראשי, מה הוא יעשה שם? עכשיו זה הרב קרים נדמה לי, לא? הרב הצבאי. עכשווי, זה שעכשיו. כן. מה? דבר על ההלכה. דבר על ההלכה. מה, תשובה על פי מה? זה כן ההלכה, מה זאת אומרת? כתוב בתורה, נפסק בכל הפוסקים. אין, זה ההלכה, זה ברור. עכשיו, אז מיד קמה מאומה רבתי, ומה זאת אומרת, ואיך שמים איזה רב ראשי, ואיך הוא יחנך את החיילים, וכו' וכו'. עכשיו, כולם נורא נבוכו, כי האמת היא שהוא צודק כמובן, זה מה שההלכה אומרת. מצד שני, אף אחד הרי לא מעיז להגיד את זה בכל רם היום, כי זה אי אפשר להגיד דבר כזה. אז מתחילים כל מיני תירוצים והסברים, לא זה לפעם ולא לעכשיו, בולשיט. אין בזה שום אמת. ולכן מה? רגע, גם אז זאת לא הייתה המלצה. חז"ל אומרים שדיברה תורה כנגד יצר הרע. המלצה גם אז זה לא היה. אבל אז גם זה היה, לא היה המלצה. עוד פעם, מה ההבדל מהיום? אז מה? אז הפער האדיר הזה לא אומר כלום, זה לא הופך את זה לאיסור, אתה לא יכול להמציא איסורים. אם זה לא אסור על פי ההלכה, זה לא אסור, נקודה. מה? כן, תן לי לייבם. לא, קודם כל לא נכון שאסור לייבם. השאלה אם יש כאלה, אם נוהגים לייבם, מעדיפים לחלוץ, יום אחר, אסור לייבם, אין דבר כזה, אם ההלכה מאפשרת, אז ההלכה מאפשרת, זהו. מה זה קשור? לא, זה לא בדיוק אותו דבר, אני אסביר שוב, זה לא בדיוק אותו. יש הבדל בין להגיד שמשהו אסור, לבין להגיד שמשהו לא מומלץ, לבין להגיד שמשהו לא נהוג, לבין להגיד כל מיני דברים אחרים. זה שני דברים שונים. ואחת הטעויות הגדולות בוויכוח שם הייתה בדיוק בנקודה שאני מדבר עליה כאן. שבעצם התשובה הנכונה שם הייתה צריכה להיות, וזה כולם גמגמו ובלבלו את המוח, ואף אחד לא קנו את זה, כי זה היה שטויות. התשובה הנכונה היא שנכון, אין איסור הלכתי לעשות את זה, אז מה? אבל יש איסור מוסרי לעשות את זה. החילונים חושבים שזה איסור הלכתי, הם לא מאמינים איסורים הלכתיים בכלל. אלא מה? אצל החילונים זה איסור מוסרי. גם אצלי יש את אותו איסור מוסרי, מה הבעיה? אתה רוצה שזה גם יהיה איסור הלכתי? למה? זה איסור מוסרי בדיוק כמו שאתה עושה. הלכתית אין, אין פה תוספת איסור הלכתי, חוץ מהאיסור המוסרי. מה קרה? מה הבעיה בזה? ההלכה חייבת להתאים לכללי המוסר, למה? גם כללי, אני לא יודע מה, הרפואה צריכים להתאים למוסר, מה זה קשור? אם הקמול מוריד את החום וזה מזיק או זה לא מזיק, אז הוא לא יוריד את החום. יש מערכות חוקים מסוימות, מערכות חוקים אחרות. אתה לא יכול לדון באחת לאור השנייה ולהפך. זה שהשאלה הזאת, אם הדבר הזה זה מוסרי או לא, זו שאלה אחת. ולגביה אין תשובות שונות בין דתיים וחילוניים, מוסר זה לא אוניברסלי בעצם. ואם זה לא מוסרי, אז זה לא מוסרי, לא לדתיים ולא לחילוניים ולא לאף אחד. אבל השאלה אם זה אסור הלכתית או מותר הלכתית, זה דיון אחר לגמרי, מה זה קשור לשאלת המוסר? ואני אומר, זה לא מוסרי לחלוטין, ואין איסור הלכתי, זה הכל. מה הבעיה בזה? תיאותר, לא נזר. מה אתה נעשה? עכשיו שם אתה נאסר. כן, כן, הוא תאר, כן. זה היה לא מוסרי, ברור. זה הכל. עכשיו אתה יכול להתחיל להכניס את זה, שהנורמות שנוהגות היום זה לא הנורמות שהיו אז, זה רלוונטי מאוד במישור המוסרי. כי במישור המוסרי ברור שהוא תלוי בנורמות המקובלות. יש מצבים שבהם אם האויב שלי עונף את השבויות, כשהוא לוקח אותם, יש פחות ציפייה ממני לא לאנוס את השבויות שלו. זה הנועל המקובל, ככה עובדים במלחמות באותה תקופה. היום לא עובדים ככה, אז מקובל להניח, סביר להניח, שהנורמות יהיו לאסור את זה מוסרית. אבל מה זה קשור לשאלה אם זה מותר או אסור הלכתית? מה? בסדר, אוקיי. כן, אבל יש ביאה ראשונה. יש... אבל עדיין בשורה התחתונה התורה לא אוסרת, נקודה, אי אפשר להתווכח עם זה, זאת העובדה. נכון להתווכח 100 פעמים על תמה דקרא והתורה בעצם נגד יצר הרע, חז"ל אמרו את זה כבר, דיברה תורה נגד יצר הרע, בסדר גמור, אבל היא דיברה נגד יצר הרע, אז עכשיו אין איסור, זה עכשיו אין איסור, זה הכל. אז מה? מה אכפת לי מהסיכוי עכשיו? אני שואל אם זה מותר או אסור. יפה, אז מה שאתה אומר זה אסור מבחינה מוסרית, ואין איסור מבחינה הלכתית, זה הכל. מה אכפת לי עכשיו הסיכוי ולא הסיכוי? אני אומר, אין בעיה הלכתית, יש בעיה מוסרית, נקודה, זה הכל. ברור, זה מה שחזר להורים. אתה לא יכול להמציא איסור. אין איסור, התורה אומרת שאין איסור, מאיפה להמציא אותו? יכול להיות שאם התורה הייתה ניתנת היום, אולי היא כן הייתה מטילה על זה איסור. טוב, אם הייתה מטילה על זה איסור, הייתי מדבר איתו. אבל אין. ולכן מה? בסדר, ולכן מה? ואז מה המסקנה? לא נכון, איפה באה לך? תגיד לי על איזה איסור בן אדם עובר. לא, מה? יש את יפת תואר? ודאי, היתר. כן? ברור. אין, אתה לא יכול להמציא איסורים, כל מיני הסברים, התורה ניתנה כנגד הצערה, הכל נכון, הכל בסדר, אבל זה מה שהתורה אומרת, אתה לא יכול להמציא איסורים. אתה יכול להגיד שהיום ברמה המוסרית המצב הוא שונה, ואנחנו היום מוסרים את זה מוסרית, ודאי, אני בהחלט חושב שזה אסור מוסרית. אבל אגב, בעניין הזה אני לא פחות טוב מכל חילוני אחר, גם אצלו זה אסור רק מוסרית. בהלכתית מעניין את הסבתא שלו אם זה אסור או מותר. אז מה סבתא שלו מתעניינת בשאלה אם מבחינתי זה אסור הלכתית, העיקר זה אסור מוסרית, זה הכל, בדיוק כמו אצלו. כמו הרב מפונוביץ', כן, הוא אמר שהוא ציוני כמו בן גוריון. ביום העצמאות הוא לא אומר הלל ולא אומר תחנות ביום העצמאות. בדיוק כמו בן גוריון שגם כן לא אומר הלל ולא אמר תחנות ביום העצמאות. זאת איכשהו יש איזושהי תחושה שאצל הדתיים הם חייבים להיות יותר מהחילוניים כי אחרת תוקפים אותם. למה? אצלהם זה צריך להיות גם אסור מוסרית. וגם אסור הלכתית. למה? מה זה קשור? ועל פי איסור, על פי כללי לשכת עורכי הדין, גם אסור לאנוס שבויות? לא, לא מופיע כלל כזה בלשכת עורכי הדין. כי זה לא רלוונטי, כי זה, הם לא עוסקים בזה, מה זה קשור לעניין? על פי חוקי התאחדות הכדורגל, מותר לאנוס שבויות. אתה מבין, זה לא רלוונטי, זה ביקורת מטופשת. הבעיה שבביקורת, לטיפשות הזאת שותפים שני הצדדים. גם המבקרים וגם המתגוננים. ולמה? כי הם לא מבינים את האלף בית הזה שאני מדבר עליו כאן. את הנתק הזה שצריך לעשות בין השאלה המוסרית לשאלה ההלכתית, לשני הכיוונים. אם משהו מותר הלכתית זה לא אומר שהוא מותר מוסרית, ואם משהו אסור הלכתית זה לא אומר שהוא אסור מוסרית. שני הכיוונים, ההומוסקסואליות והאשת יפה תואר, זה שתי דוגמאות לשני הכיוונים. עכשיו, המשמעות של הדברים היא משמעות הרבה יותר רחבה מאשר המקרה הקיצון האלה. לדוגמה, כן, עניינים שממש גם כן עניינים אקטואליים. איך אני מתייחס, נגיד, לערכים דמוקרטיים שיש היום? כן? למשל, אני, לדוגמה, חושב שצריך להפריד דת ממדינה. אני חושב שצריך לאפשר לכל אחד להתחתן כמו שהוא מבין. ואני מוכן להילחם בשביל זה. חתן כמו שהוא מבין, לא משנה, מה זה כלב? חתן עם כלב לא נראה לי, אבל חתן עם בן מינו, עם בן מינו, עם גויה, עם מה, לא יודע, מה שהוא רוצה. לא כלב ולא אבן, בסדר, יש משוגעים, יש הרבה. אני אומר, בא, כמובן דברים המקובלים, עזוב אותי עכשיו ממקרי קיצון. אתה יודע, יש הרבה פעמים, אתה משתמש במקומות חלקים במקרים קיצוניים, וכתוצאה מזה אתה לא מרשה לך לעשות שום דבר. אני באופן עקרוני לא אוהב טיעונים של מדרון חלקלק, למעט מקרים מאוד קיצוניים, ושטיעוני מדרון חלקלק הם בדרך כלל אומרים לך, אל תעשה את מה שהגיוני, שמא פעם יעשו משהו לא הגיוני. זאת אומרת, אבל עכשיו אני קודם כל רוצה להתנהג כמו מה שנכון להתנהג עכשיו. מה יקרה פעם? לא יודע, נתמודד כשזה יקרה. טיעונים של מדרון חלקלק בעיניי הם טיעונים בעייתיים. עזוב את זה כרגע, זה לא מהות העניין. מה שאני רוצה לומר, זה שהשאלה האם אופציה כזאת יכולה להיות קיימת לאדם שמחויב להלכה. אני חושב שאסור כפייה דתית, אני חושב שצריך לאפשר לכל אחד להתחתן כמו שהוא מבין, גם אם זה אסור הלכתית, עם גויה, עם הומו, עם מי שאתם רוצים, ואני חושב שזה, אני אלחם בשביל הדבר הזה, שזה יהיה חוק המדינה. השאלה אם זאת אופציה קיימת, הרי מבחינה הלכתית יש כפייה על המצוות, צריך לדאוג לזה שאנשים יעברו עבירות, איך אפשר ליישב תפיסה כזאת עם מחויבות להלכה? יש לי ויכוח איתך עכשיו, אבל זה לא קשור, אני רוצה להציג את העיקרון. העיקרון הוא שאני יכול להחזיק בעמדה מהסוג הזה, יחד עם מחויבות להלכה. למה? כי אני חושב שברמה העקרונית, הערכים הדמוקרטיים הם ערכים שהמוסר מחייב אותם, גם במקום שסותר את ההלכה, וההלכה אוסרת נגיד את הדבר, גם זה, או שתחייבת משהו אחר, הדמוקרטיה לא מאפשרת, או משהו כזה, ואני לא מרגיש שיש סתירה במחויבות לשתי המערכות האלה. אם תשאל אותי האם כדאי שבן אדם יתחתן עם בן מינו, תשובה היא לא. אני הייתי מאוד שמח שזה לא יקרה, כי זה נגד ההלכה. אבל מצד שני, אני לא רוצה שמדינה תכפה על דבר כזה. כי אני מאמין בערכי הדמוקרטיה. אז זה אני אומר במישור המוסרי, וזה אני אומר במישור ההלכתי, ואני יכול להאמין בשני הדברים האלה במקביל. אני לא חייב לכפוף את האחד מהם לשני. וזה עוד פעם אותה נקודה שאתם כמעט לא תשמעו עמדות כאלה, כי להכפיף אחד לאחד, כאילו שאחד יהיה כפוף לשני. מודעים לאופציה הזו שמה שקראתי פה כפילות נורמטיבית. כן, שיש כפילות, יש שתי מערכות חוקים, ויכולות להיות ביניהם סתירות, סתירות הכוונה קונפליקטים. זה לא אומר שאני לא יכול להיות מחויב לשתיהן. ואם אני מחויב לשתיהן, כמו שבתוך המוסר עצמו הרי יכול להיות קונפליקט בין ערך מוסרי אחד לערך מוסרי אחר, כן, דיברנו על זה. אז באותה מידה יכול להיות קונפליקט בין הערכים ההלכתיים לבין ערכים מוסריים. וזה אומר שאני לא מחויב לאחד מהם? ממש לא. היה, לא הזכרתי, אני לא זוכר את הישראל שחת, עם ירושלים, שאהב לפרסם כל מיני מקרים שבהם ההלכה מתנהלת בצורה לא מוסרית. אז הוא סיפר פעם אחת על אשת כהן שנאנסה שחייבו אותם להיפרד. הפוסקים חייבו אותם להיפרד, כי זה הדין באמת. אשת כהן שנאנסה, הפת טראומה, שמעבירים אותה עוד טראומה. או אותו דבר, לא היו מוכנים לחלל שבת כדי להציל חיים של גוי. המקרה השני לפחות התברר כברווז עיתונאי. אבל לא משנה, אבל הוא פרסם כל מיני מקרים מהסוג הזה, שכל המקרים האלה הם באמת נכונים, כנה הלכתית. עכשיו, כולם נכנסו למגננה. כן, החילונים תקפו, הדתיים נכנסו למגננה, איך זה יכול להיות? ולא, יש פה איזה מוסר עליון, נעלה, עמוק, אף אחד לא מבין אותו, כל הדברים מהסוג הזה, כל השטויות האלה. התשובה הנורא פשוטה היא, שאתם צודקים ברמה המוסרית, אבל ההלכה לא מחויבת למוסר, לא לכולה ולא לחומרה, זה שתי מערכות מקבילות. ולכן לפעמים יכולות להיות מסקנות הפוכות בין המוסר לבין ההלכה, לפעמים לכולה, לפעמים לחומרה. ואגב, הטענה היא שלא תמיד ההלכה גוברת. כאשר יש קונפליקט, לפעמים הערך הזה גובר, לפעמים הערך הזה גובר. לדוגמה, פרה במסכת נזיר מדברת על סוגיית עבירה לשמה. גדולה עבירה לשמה יותר ממצווה שלא לשמה. אוקיי? עכשיו, מה הדוגמה לזה? למשל, יעל אשת חבר הקיני. שהיא בעצם שכבה עם סיסרה כדי להרוג אותו, השקטה אותו חלב, שכבה איתו והרגה אותו, אוקיי? עכשיו, היא הייתה אשת איש, אשת חבר הקייני, היה לה בעל, אוקיי? אז אין היתר, זה גילוי עריות, זה דבר שהוא אסור בכל מצב, כולל פיקוח נפש, כולל, שום דבר לא מתיר אותו, אוקיי? איך היה מותר לה ומשבחים אותה על זה, שזה עבירה לשמה יותר גדולה ממצווה שלא נשמע. איך משבחים אותה על דבר כזה? איך מתירים דבר כזה לעשות? אז הטענה של רוב הפוסקים שהולכים בכיוון הזה, הם נרתעים מלפרש את הסוגיה כפשוטה. אז הם מנסים להסביר שיש פה איזשהו כלל דחייה מסוים, כמו עשה דוחה לא תעשה או מין משהו כזה, אבל בהקשר הזה אני לא מצליח לראות איך אפשר לראות כלל דחייה. יש מצבים שבתוך ההלכה עצמה יש התנגשות, כמו עשה מול לא תעשה מול איסור, אז עשה, דוחה לא תעשה. יש גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה, יש כללי דחייה, כך שלפעמים מותר לעשות עבירות, כאשר מול זה עומד איזשהו ערך שמתניק. אז יש עצמו שיקול הלכתי. הלכה בעצמה אומרת שזה דוחה את זה. אז זה בעצם אומר שהתוצאה היא תוצאה הלכתית, הלכה אומרת שצריך לעשות את זה. אבל ברור שהפשט הפשוט לסוגיה הוא לא כזה. בדיוק, הפשט הפשוט לסוגיה הוא לא כזה. הרי לא קוראים לזה מצווה, קוראים לזה עבירה לשמה. זאת אומרת, זה עבירה, אין יותר הלכתי. אז אם אין יותר הלכתי, איך משבחים אותה על זה שהיא עשתה את זה? דבורך מנשים יעל אשת חבר הקיני. כן, דבורה מברכת אותה בשירת דבורה. איך מברכים בן אדם על זה שהוא עשה עבירה? התשובה, וזה נשאר עבירה, אין יותר הלכתי לעשות את זה. אין יותר הלכתי, אבל היה שיקול חוץ הלכתי, שאומר, פה בכל זאת לעשות את זה, למרות זאת עבירה. אגב, באותו דף בגמרא בנזיר, פרה מביאה את בנות לוט. בנות לוט, הרי קיימו יחסים עם אבא שלהם, הוא עם אבא שלהם, הגמרא משבחת אותם שבח גדול עליהם. כן? באותה סוגיה של עבירה לשמה. מיד אחרי זה. כן, הגמרא, התורה עצמה מתארת את זה. התורה עצמה מתארת, זה לא פרשנויות. כתוב בתורה. כי הם הבינו שהאנושות נכחדה, והם אמרו, תראה, אם אנחנו לא נעבור את האיסור הזה עם אבא שלנו, האנושות גמרה את הקריירה. שם הרסו את כל, ראו שנהרס כל ערי הכיכר, סדום והמורה, הכל נהרס. בסדר, זה הייתה הציביליזציה שהם הכירו, אז הם הבינו שזה אסון כלל עולמי ולא נשאר אף אחד, זה מה שהם הבינו. וברגע שהם הבינו את זה, התורה מתארת את זה, ברגע שהם הבינו את זה, הם החליטו מה שהם החליטו לעשות. וחזל משבחים אותם שבח גדול על זה, ושוב פעם זה גילוי עריות עם אבא שלהם. אין שום היתר בשום הלכתי, בשום סיטואציה לעשות את זה. זה בנות האלוהים, הבנות האדם, אז יש גם... פירושים כאלה או אחרים. אבל מה קורה פה? מה שקורה פה זה שמבחינה הלכתית אין לזה יתר. אבל כשאתה נמצא בסיטואציה כל כך קיצונית, כל כך יחידאית, שברור לך שאף פעם אף אחד לא חשב שתהיה סיטואציה כזאת, ואין פה מישהו, סנהדרין, שאתה יכול לשאול אותו שאלות, אוקיי, אז מותר, אסור, כך צריך, מה ההלכה אומרת, אתה צריך לקבל את ההחלטה. אז אתה נדרש לקבל החלטה ולא תמיד לפי ההלכה. לפעמים אתה מבין שבסיטואציה הזאת, למרות שאין יותר הלכתי, לא משהו שאתה מכיר בכל אופן, זה מה שאתה צריך לעשות. אז אתה צריך לעשות את זה, וזה מה שנקרא את התקופה. תראה לשמע, זה כל הרעיון. אין היתר הלכתי לעשות את זה. לא שיש היתר הלכתי, לא. זה עבירה, תשמע. אין היתר הלכתי לעשות את זה. אבל ההלכה היא לא הכל. יש לפעמים שיקולים חוץ הלכתיים, ובנסיבות מספיק קיצוניות, הם מאפשרים לך לעשות עבירה. או לא מאפשרים, אלא מורים לך לעשות עבירה. יש לכם דוגמאות נוספות. יש למשל בעל העקדה, מדבר על שאלת מיסוד הזנות. כן? יש כמה תשובות על זה בראשונים. מיסוד הזנות, לפתוח בית זונות מסודר, שאתה יכול, יש לך פיקוח על אנשים שלפחות לא יהיו אשת איש, לא יהיו נשואות, שהם לא יהיו נידות, אלא יתבלו, אז אתה ממזער את האיסורים, כי אנשים לא כל כך עושים מה שהם עושים, לפחות אתה מזער את האיסורים. זה, יש דיון בבעל העקידה, ויש דיון בכמה ראשונים בעניין. סוגיה של הסוגיה הראשונית. ובעל העקידה טוען לא לעשות את זה. צריך דעת רוב הראשונים. למה? אין בזה שום היגיון הלכתי. אין שום היגיון הלכתי בזה. לאסור דבר כזה. הרי אנשים עוברים את העבירה הזאת גם ככה. עכשיו, כשהם עוברים את זה בלי הפיקוח והרגולציה, בלי רגולציה, מה קורה? הם עוברים על אשת איש, על נידה, כל זה איסורי קרת וסקילה. אוקיי? במקום זה, תוודא שזה נשים לא נשואות, שיתבלו כדי שהן לא נידות, תוודא שהכל בסדר, בתנאים נאותים, גם ברמה המוסרית, ההיגיינית, מה שאתה רוצה, אתה ממזער את התוצאות ההלכתיות. למה לא? לא, זה לא מכניס אנשים, לא בגלל שזה מכניס אנשים. אבל אתה מכניס אנשים לתוך סיפור שהוא לא אסור כמעט. אין בזה איסור כמעט. לבוא הפנויה, תאורה, אין בזה כמעט איסור. זה אולי איסור ברבנן, אולי לפי הרבם זה איזה ביטול עשה. במקום איסורי קרץ, סקילה, ניאוף, אשת איש, נידה, האיסורים של ירק ועל יעבור. להיכנע. נכון? וזה מה שאומר בעל העקדה. בעל העקדה אומר שלא לעשות את זה, כי הוא נגד להיכנע לנורמה כזאת. עכשיו, מה זה בעצם השיקול הזה? הרי בשיקול ההלכתי הצרוף, ודאי שהוא טועה. כי בשיקול ההלכתי הצרוף, אתה ממזער את העבירה, לכל היותר אתה גורם לכמה אנשים עבריינים לעבור עבירה דרבנן. בסדר, תכנס עוד לעבירה דרבנן. לא, מה זה בגלול? אז תעשה את זה בצנעה, מה זה קשור? חלק מהרגולציה תעשה בצנעה. בסדר, מה זה קשור? אז הכל יהיה בצנעה והכל יהיה בסדר, וזה יהיה איסורי דרבנן, ויהיו יותר עבריינים, בסדר. מה אתה אומר לי עכשיו? מה אתה אומר לי עכשיו? אתה אומר לי עכשיו את השיקול של בעל העקדה, אבל התווכח איתי אותו, חוזר על מה שאני אומר. חוזר על מה שאני אומר, רק אתה שם סימן שאלה בסוף. בעל העקדה אומר את השיקול הזה, אבל אני מסביר שהשיקול הזה הוא לא שיקול הלכתי. כי ברמה ההלכתית, הרווח הוא ברור. אומר בעל העקדה, נכון, אבל יש שיקולים מעבר להלכה, של צביון, של נורמות, מה שלא יהיה, והם דוחים לפעמים את ההלכה. למה? למה סיבות הלכתיות? מה הלכתי? מה זה מכניס? אני לא מכניס אף אחד. מי שנכשל, נכשל. אבל לפחות אני ממזער את האיסור. לא, לא. לא, לא. הוא גורף. צריכה להיות שתהיה. אם היא צריכה, אז תמציא אותה. מה זה צריכה? אם היא צריכה, אז תמציא אותה. או שיש או שאין. צריכה להיות. ואין סעיף הלכתי שאתה יכול להביא פה. אני אביא לכם דוגמה נוספת. מה קורה עם קידושים של חילונים? הייתה הצעה, לא פעם אחת עלתה הצעה, יש פה ושם פוסקים שאפילו מתלבטים בזה, לשים שם עד פסול. תמיד. למה? כי בסך הכל די נפוץ שאנשים נואפים, חברות כאלה ואחרות, ולכן בואו נמזער את האיסור, לפחות ש... רגע, לפחות שהיא לא תהיה אשת איש. נכון? אז בואו נמזער את הנזקים, לא יהיו נזרים, לא תהיה אשת איש, לא תיאסר על הבעל ועל הבועל, אבל הגן שלם. בדיוק. ולכן רוב המוחלט של הפוסקים עושים את זה, או מתקדים את זה, לא עושים את זה, מתקדים את זה. למה? כיוון שיש פה שיקולים שהם מעבר לשיקולים ההלכתיים, ולפעמים הם גוברים על השיקול ההלכתי הפורמלי. אני מביא לכם דוגמאות כדי שתראו, בין לפעמים זה לחומר, לפעמים זה לכולה. אבל שתראו שהשיקול ההלכתי לא תמיד הוא זה שמנצח. לפעמים יש שיקולים חוץ הלכתיים של מוסר, של צביון, של נורמות, של מה שאתם רוצים, שיכולים לגבור על השיקולים ההלכתיים. בשם החזון איש קוראים לזה הרבה פעמים החלק החמישי של השולחן ערוך. יש ארבעה חלקים בשולחן ערוך. ויש איזשהו חלק חמישי, הוא לא כתוב בשום מקום, אבל כולם מבינים שיש חלק כזה. והוא מתכוון, זה כמובן ביטוי מטאפורי, כדי להסביר שיש איזשהם שיקולים שהם לא הלכתיים פורמליים, אבל לפעמים הם יותר חשובים מהשיקולים ההלכתיים. עוד פעם, אני בכלל לא אכנס עכשיו לדיון של עצמו. אני לא מסכים, אבל אין טעם, כי אני משתמש בדבר הזה רק כדוגמה, כדי להראות את הלוגיקה. ואני חושב אחרת ממך, דוב אינדי, בסדר? עכשיו, השאלה האם זה עקבי עם תפיסה דתית, לא השאלה אם זה צודק, אז זה נתווכח לחוד אם זה צודק או לא. זה דיון אחד. אבל בהינתן שזאת העמדה שלי, האם הדבר הזה הוא עקבי עם תפיסה של מחויבות דתית, מחויבות הלכתית? הטענה שלי היא שכן, זה מה שאני רוצה לטעון. עכשיו, האם אתה מסכים איתי ספציפית על זה או לא, זה דיון אחר, לא זה הנושא שלי כאן. הנושא שלי כאן זה שעמדה כזאת יכולה להיות עקבית עם מחויבות להלכה. זה הטענה שלי. למה? ושאני טוען את זה לא במישור ההלכתי, אני טוען את זה במישור המוסרי. וזו מערכת שונה ובלתי תלויה. וכשאומרים לי שאני לא מחויב להלכה כי אני תומך בזה, זה כמו להגיד שאני לא מחויב לבריאות כי אני אומר ששוקולד הוא טעים. לא, אני מחויב לבריאות ואני מחויב גם לטעם, ואני צריך להחליט מי מהם גובר כשאני אמצא בקונפליקט. זה הכל. או כשאומרים לי שאני לא מחויב למוסר כי אני אוסר על האישה שנאנסה, אני אוסר עליה את בעלה הכהן. אני רגיש למוסר בדיוק כמו כל החילונים שמבקרים אותי. אבל אני גם רגיש להלכה. מבחינת ההלכה, שהם לא. לכן מבחינת ההלכה היא מאלצת אותי לעשות פה משהו שיש לו מחיר מוסרי, ויש לו מחיר מוסרי. אבל זה לא בגלל שאני פחות מוסרי מהם. זה בגלל שיש לי ערך אחר, נוסף, שמאלץ אותי לשלם מחיר מוסרי. כמו שגם אני יש לנו מחיר מוסרי, מערך מוסרי אחר שמתנגד. אז אי אפשר להגיד שאני לא מחויב לערך, כדי שמבחינתי ערך גובר עליו. אותו דבר עם הלכה ומוסר. אי אפשר להגיד שאני פחות מחויב להלכה, בגלל שבסיטואציות מסוימות הערך המוסרי כופה עליי לשלם במחיר הלכתי. כמו שאי אפשר להגיד שאני פחות רגיש לערך המוסרי, כי הערך ההלכתי גובה ממני מחיר מוסרי. שני הכיוונים זה כך. אני אגיד את זה בקצרה, כי דיברנו על זה קצת בעצם, אני אגיד את זה בקצרה. דיברנו על קונפליקטים גם בתוך המוסר עצמו. אנחנו זוכרים את המקרה של סארטר עם הסטודנט שלו. האם להילחם בנאצים, לעזוב את אמא שלו, או להישאר לעזור אמא שלו. איך מכריעים את זה? אז אין לזה תשובה. התשובה היא שיש לך איזשהו סוג של תחושה, אינטואיציה מוסרית או מה שלא יהיה, שאומרת לך איזה ערך גובר בסיטואציה הזאת. קשה מאוד להגן על זה, קשה מאוד לנסח את זה, אבל זה ככה עובד. אין לנו כלי יותר טוב מזה, כמו שאני לא יודע למה צריך להילחם ברוע. ברור לי, צריך להילחם ברוע. תשאל אותי למה? קירוע זה לא טוב, לא יודע להגיד יותר מזה, נכון? אותה תחושה מוסרית שאומרת לי להיות מחויב לערך א', ואומרת לי להיות מחויב לערך ב', אותה תחושה גם אומרת לי שערך א' גובר על ערך ב' בסיטואציה. אוקיי? עכשיו, הטענה שלי זה שהרי דיברנו שם על בעיית האינקום אינסורביליות, אתם זוכרים? זאת אומרת, הבעיה של היעדר מידה משותפת. אה? כן. בעיה מול טוב הלב את הבני אדם או משהו כזה. זאת אומרת, הטענה ששני ערכים שונים, לכאורה קשה מאוד לקבוע מי גובר, כי אנחנו לא מודדים אותם באמצעות אותה סקאלה. אין סקאלה משותפת שאנחנו מודדים איתה, באמצעותה, את שני הערכים האלה. טענה שלי זה שהייתה סקאלה כזאת, והסקאלה הזאת היא מידת הטוב שבכל אחד. בערכים מוסריים, אני מדבר עכשיו. שני ערכים מוסריים, עזרה לאימא ומלחמה ברוע, הם שניהם ערכים בהקשר המוסרי, אז, ולא נגיד ההלכתי, או לא משנה, או הרפואי, או לא משנה מה, אז שניהם זה בעצם נמדדים בשאלה כמה זה טוב. עכשיו, זה לא אומר שאני יודע לנמק לך למה זה יותר טוב מזה, אבל זה כן אומר שברמה העקרונית יש מקום להשוואה הזאת. אני יכול לשאול מי יותר טוב, איך אני יודע? התחושה שלי, אוקיי? עכשיו, מה קורה בהתנמשות בין הלכתי? או בין שני ערכים הלכתיים, קודם כל. קודם כל, דיברתי על שני ערכים הלכתיים, מה עם שני ערכים הלכתיים? מי מהם הוא יותר רצון השם? נכון? זה התרגום להקשר של... עוד פעם? לא, רצון השם מתכוון במובן ההלכתי כרגע. מה רצון השם ההלכתי? נכון, גם המוסר הוא בעצם סוג של רצון השם. רצון השם ההלכתי, אז אומרים, זה יקבע את המאזן בין שני ערכים הלכתיים. מה יקבע את המאזן בין ערך מוסרי לערך הלכתי? גם שם מה שיקבע, זה השאלה היא, מה נקרא לזה אולי יותר ראוי בעיני השם? יש רצון השם מוסרי, יש רצון השם הלכתי, אפשר לקרוא לזה באיזשהו שם כולל, מה ראוי לעשות בעיני השם? כן, וואנס לקחנו בחשבון את כל מיני האספקטים, המוסרי, ההלכתי, וכל מה שלא יהיה. ועוד פעם, בסופו של דבר, התחושה אמורה לקבוע מה גובר. לכן אין פה הבדל עקרוני בין דילמה תוך הלכתית, דילמה תוך מוסרית, או דילמה בין מוסר לבין הלכה. כל הזמן השאלה היא, רגע, איך קובעים את מי גובר, ובמוסר איך קובעים מי גובר? בסוף זה תמיד נשאר איזושהי תחושה. התחושה הזאת אומרת לי, זה יותר מזה, לא יודע לבסס את זה יותר מזה, אבל זה תחושה אומרת, כמו שאני רואה שיש פה קיר, אני רואה שזה יותר חזק. אני רואה, זה... לא צריך לבסס שום דבר שהוא תצפית ראשונית, אוקיי? ולכן הטענה הזאת היא מספיק טובה. הוא טרד במיוחד מהשאלה, איך נדע? איך נדע בין ערך מוסרי לערך מוסרי, או בין ערך הלכתי לערך הלכתי? שאלות. נכון שיש מסבים, ועל זה גם דיברנו, יש סוגי, יש שני סוגי, הבחנתי בין שני סוגי התנגשות. התנגשות אחת זה התנגשות מובנית, והתנגשות אחת זה התנגשות מקרית. התנגשות מובנית, אינרנטית, זה התנגשות שכל פעם שאתה מקיים את הערך ההלכתי, יש לזה את אותו מחיר מוסרי. זה לא במקרה. שעל פיקוח נפש בשבת זה התנגשות מקרית. שמירת שבת בהגדרה לא אמורה לפגוע בחיים של בן אדם או בבריאות של בן אדם. או שמירה על בריאות של בן אדם לא בהכרח אמורה לגרום לחילול שבת, נכון? אם נוצר מקרה שבו בן אדם חולה בשבת ואין דרך לרפא אותו אלא אם מחללים את השבת, אז במקרה נוצר מצב של קונפליקט. זה אני קורא קונפליקט מקרי. מה? מה האופי השני? הוא שומע את היקום מסורביות, הגמרא ביומא. כן, אבל זה כרגע אני עוזב את זה, אני רק רוצה לומר, יש התנגשות אחת, זה התנגשות מקרית, או פיקוח נפש בשבת. מה זה התנגשות מהותית? למשל, אם התורה אומרת לי להוציא להורג מחללי שבת. אוקיי? ככה התורה אומרת, בעדים והתראה, כשמתקיימים התנאים, צריך להוציא אותם להורג. ויש איסור לא תרצח. ההתנגשות בין זה לבין איסור לא תרצח היא מהותית. זה תמיד, אתה לא יהיה מצב שאתה תהרוג מחלל שבת וזה לא יהיה להרוג אדם, נכון? זה תמיד ככה, זה לא במקרה יצא פה ככה. שבת זה התנגשות מקרית. יכולה הייתה לקרות, יכולה הייתה שלא לקרות. ובסיטואציה מסוימת זה יכול לקרות. או אין לי חמץ בפסח, אין לי, סליחה, אין לי מצה בפסח, נגמרה החיטה. ויש לי רק חיטה מן החדש. חיטה מן החדש מותרת רק למחורת הפסח, יום הנף. אוקיי? האם מותר לי לקחת את החיטה, את הקמח מהחיטה החדשה, כשאין לי מצה? אז מצוות מצה דוחה את האיסור חדש או לא דוחה את האיסור חדש? עכשיו, זה התפשוט מקרית. למה? כי זה לא אמור לקרות, בדרך כלל יהיה לי תבועה והכל יהיה בסדר, אבל קרה מצב שבו אין לי תבועה אחרת. זה התנגשות מקרית, אוקיי? אז יש הבדל בין התנגשות מקרית לבין התנגשות מהותית. למה זה חשוב לי? אני? לא, אבל התורה מדברת על המקרה הזה. אבל לא, אבל התורה מדברת על המקרה הזה. לא, התורה לא אומרת משהו כללי ובמקרה מסוים נוצרת בעיה. הבעיה נוצרת במקום שהתורה מדברת עליו. לא, זה לא כסיפור. פיקוח נפש ושבת, זה התורה מדברת על שמירת שבת בלי קשר לנושא של חיים שלך. היא מדברת על שמירת החיים בלי קשר לשאלה אם אתה בשבת וזה כרוך בחילול שבת או לא. במקרה יכול להיווצר מצב ששתי ההוראות האלה מביאות לקונפליקט. אבל זה לא מהותי, היה יכול גם לא להיווצר מצב כזה. בהריגת מחלל שבת, תמיד כשאתה מגיע למצב להרוג אותו, עם העדים והתראה והכל, זה תמיד כרוך בהריגת אדם. יש איסור לא תרצח. אוקיי? לכן זה התנגשות מהותית. עכשיו, מה ההבדל? ההבדל הוא שבהתנגשות מהותית, לא סביר לומר שהמוסר יגבר על ההלכה. למה? כי התורה עצמה, כשהיא אמרה את ההוראה הזאת, כבר לקחה בחשבון שיש פה הרי מחיר מוסרי, ובכל זאת נתנה את ההוראה. למשל, להרוג מחלל שבת. התורה הבינה שאם אני אקיים את מה שהיא אומרת הלכתית, להרוג מחלל שבת, זה יהיה הריגת אדם. זה לא קרה במקרה, זה תמיד, זה בלתי, סיטואציה. ואם התורה אמרה להרוג, היא אומרת לי פה, הערך ההלכתי גובר על המחיר המוסרי. זה מה שהיא אומרת לי. כי אחרת אי אפשר לקיים את הציווי הזה של התורה בכלל. כי זה תמיד. עכשיו, אם זה מקרי, בדיוק, אם זה מקרי, אז לא. אני יכול למשל להגיד, למשל, איסור הומוסקסואליות, בסדר? אני יכול להגיד, תראה, איסור הומוסקסואליות הוא לא מוסרי. אתה דורש מבן אדם משהו שהוא מאוד קשה לעמוד, אם ככה הוא בנוי. זאת אומרת, תראה, אם זה בן אדם שיש לו את האפשרות להחליט, כמו שדיברנו קודם, אולי יש אדם כזה של אפשרות, אולי התורה דיברה רק עליו, ואז באמת ההתנגשות היא מקרית, היא לא מהותית. כי ההתנגשות קיימת רק אצל מישהו שאין לו בחירה בעניין הזה, שככה הוא בנול. בסדר? אז אני אגיד את זה, כל דבר. לא מאיים עליי. לא. לא מאיים עליי, אז אני אגיד את זה בכל דקום, אין בעיה. כל בסדר. בסדר, אז אני יוקר, אז מה? אני שואל, לא נשאר לי כלום, אז מה? אני שואל... אני אומר, יש פה הבחנה שצריך לעשות, בין התנגשות מקרית לבין התנגשות מהותית. אתה יכול אחרי זה להגיד, תראה, גם בהתנגשות מקרית אני לא מקבל את הפרשנות שלך. אוקיי, ויכוח אחר. אבל אני אומר, קודם כל צריך להבין שזו סיטואציה אחרת. כי בהתנגשות מקרית אני יכול לעשות פרשנויות שהתורה לא דיברה על מצבי התנגשות. למשל, התורה אמרה לשמור שבת, מה קורה כשיש סכנת חיים? לא, לא, זה התורה לא דיברה, היא דיברה במקום שאין סכנת חיים. בתירוץ הזה אתה מקבל? זה תירוץ שלא קיבלת קודם. מה זה להסביר? אין, זה מה שאמרתי עכשיו, זה ההסבר. התורה דיברה רק על מקום שאין לך סכנת חיים. אתה משאיר עוד כי הגמרא כבר עשתה את העבודה, זה בדיוק הנקודה. אבל אתה רואה שהגמרא עשתה שיקול כזה. כי ההתנגשות היא התנגשות מקרית, ובהתנגשות מקרית יש מקום לשיקולים כאלה. לעומת זאת, בהתנגשות מהותית, אין מקום לשיקולים כאלה. למה? כי בהתנגשות מהותית, כשהתורה אמרה להרוג מחלל שבת, אז ברור שהיא גם לקחה בחשבון שימות פה בן אדם, זה בילט אין. אין מצב שבו אני הורג מחלל שבת ולא נהרג בן אדם. כן, ברור. פשוט מקרית לחלוטין. בסדר, אבל אתה צריך, זה הכל, זה הכל דרושים על הטעמים, אז אני שואל שאלה איך עובד בפועל. מה זה כמובן בעיה, אבל עדיין כשאתה עושה הגבלה כזאת אתה צריך לתת לה הצדקה, אתה לא עושה את זה סתם. אז יש הצדקה, אז מה אכפת לי למה עשו את זה? יש הצדקה, גמרנו, מבחינתי זה מה שחשוב. יש איזושהי הצדקה, כשעושים מגבלה של, של חוק מסוים, חוק שכתוב בתורה, עין תחת עין ממון, אוקיי? אז התורה אומרת עין תחת עין, וחז"ל באים ואומרים ממון. למה ממון? כי הם רצו להגביל. לא, כי יש גזירה שווה, תחת תחת. בלי זה הם לא יכולים להגביל. יש גזירה שווה. להגיד שיש להם מוטיבציה, הכל בסדר, אני לא מתווכח עם המוטיבציות. אבל בסוף בסוף יש מכניזם שמכוחו הם הגבילו, זה לא קורה סתם ככה, אם לא כי בא לנו, אז אנחנו לא מקיימים את החוק הזה בתורה, כי לא בא לנו. זה לא בא לנו. זה משנה, אין גזרה שווה, אבל יש פה שני כללים, ששניהם הם חיובים שכתובים בתורה, לא צריך גזרה שווה. הרי כתוב בתורה לשמור שבת, וכתוב בתורה וחי בהם. לא תשמור על החיים, נכון? עכשיו, כשיש התנגשות, אני חייב לקבל החלטות, כי מה שאני לא אעשה, ייפגע אחד הערכים. אני מחלל שבת, צריך להרוג אותו, זה לא בעיה בכלל, כי זה התנגשות מהותית. לא, בהתנגשות... לא, בהתנגשות המהותית אין שום בעיה. כי בהתנגשות המהותית, התורה עצמה אומרת להרוג מחללי שבת. אז היא אומרת לי בזה, שאם צריך להרוג את המחלל שבת, לא מפריע לי שימות פה בן אדם. מחיר המוסרי, תתעלם ממנו. המחיר, החובה הדתית, מצדיקה את המחיר המוסרי. זה מה שהתורה אומרת. כי אחרת היא לא הייתה אומרת להרוג מחלל שבת. זה מה ש... שאלה. כן, ברור, צריך להרוג אותם. נכון? צריך להרוג אותם. נכון, שלא, לא יודע. מה השאלה? לא נכון, היא לא מגבילה את עצמה בכלל, זה עונש מוות נפסק בכל הפוסקים, צריך להרוג אותם. זאת אומרת, הלכה לא מגבילה את עצמה בשום צורה בעניין. הלכה אומרת דבר מאוד ברור ואין עליו שום חולק בעולם. זאת אומרת, מה יש להגיד? יש מישהו שלא אומר את זה? אין לנו היום בית דין, אין דיני מיתות, לא קשור, לא הורגים מחללי שבת, לא הורגים הומואים, לא הורגים אף אחד. וזה הדין ההלכתי, מה זאת אומרת? אם היה, אז בעדים והתראה צריך היה להרוג אותם. זה לא שאלה לך. מה זה קרה עם ההלכה? אתה מדבר באיזה אמירות נורא כלל, מה זאת אומרת ההלכה הגבילה את עצמה? איפה, מה כתוב ברמב״ם, יש זרה שווה, כתוב בשולחן ערוך, מה? שההלכה דורשת, מה לעשות? לא כדאי, היא הגבילה את עצמה כי היא מוגבלת, היא לא הייתה ככה והגבילו אותה. ההלכה היא מוגבלת בעניין הזה. אז זה גם פותח. כי הבינו שכך זאת ההלכה, זה פותח. לא יודע מי יגע, אני יודע מי יגע, אולי אפשר רבים, הוא מושג מי. בסדר, אז מה, התורה שבעל פה היא חלק מהתורה. אין תחת עין ממון, זה לא תורה שבעל פה. תורה שווה זה גם תורה שבעל פה. מה? בסדר, חלק מההלכה. זה שההלכה מגבילה את עצמה, זאת אמירה נורא כללית, זה בסוף סיכום של המון המון דברים שהם ההלכה עצמה. זה ההלכה מגבילה את עצמה, אלא ההלכה עצמה מוגבלת. ההלכה לא מחייבת מיטה, את מי שלא היה בעדים והתראה, זה ברור, אוקיי? זה לא מגבלה, זה מגבלה על התפיסה שעונש מיטה חל על כולם, אבל אין תפיסה כזאת, זה לא... זו אמירה נורא כללית שההלכה מגבילה את עצמה, ההלכה לא מגבילה את עצמה, ההלכה יש לה את האמירות שלה. אמירות האלה, לפעמים הן מגבלות על דינים כאלה ואחרים. הטענה בסופו של דבר, זה שבהתנגשות מהותית, יש מה שנקרא של משפטנים, כלל שנקרא לק ספציאליס. לק ספציאליס זה העליונות של הספציפית. זאת אומרת, אם יש חוק כללי שלא תרצח, יש חוק ספציפי, מחללי שבת כן תרצח, נהרוג אותם, אוקיי? החוק השני הוא ספציפי יותר, לכן הוא תמיד גובר על החוק הכללי. למה? כי אם החוק הכללי היה גובר, ולא הייתי יורג גם מחללי שבת בגלל איסור לא תרצח, בדיוק, החוק השני היה מתרוקן מתוכן, אז מה התורה כתבה? נכון? אבל אם החוק השני גובר, אז החוק הראשון לא מתרוקן מתוכן, יש איסור לרצוח את כל אחד, חוץ ממחללי שבת. בסדר? אז לכן, בהתנגשויות מובנות, לא מקריות, אלא מהותיות, בהתנגשויות האלה, בדרך כלל, העיקרון הוא שהספציפי גובר, אם זה התנגשות בין ההלכה להלכה, או אם זה התנגשות בין ההלכה לבין מוסר, אז ההלכה גוברת. בגלל שההלכה, כתוב בתורה שצריך לעשות משהו, ויש לזה מחיר מוסרי מובנה, לא מקרי, מובנה. אז התורה כשהיא אמרה לעשות את זה, לקחה בחשבון כבר גם את המחיר המוסרי, ובכל זאת אמרה לעשות את זה. טוב, אז התורה אמרה לנו שפה במקרה הזה ההלכה גוברת על המוסר. אוקיי? אבל בהתנגשויות מקריות, זה עניין פתוח, ובהחלט ייתכן שהמוסר יגבר. זה הדוגמאות שהבאתי קודם. מדינת הלכה לא תהיה כשיהיו אותם אנשים. לא יכולה להיות. מדינת הלכה זה במקום שבו הציבור מקבל על עצמו את ההלכה. אתה לא יכול לעשות מדינת הלכה כשיש ציבור שלא מקבל את ההלכה. אז זה קרוב, אז מה אם יהיה רוב? אבל יש חלק גדול שלא מקבל את ההלכה גם אם הוא לא רוב. לא. לא. גר תושב זה גוי, אני לא מדבר על גוי, אני מדבר על יהודים. לא, לא, גר תושב זה לא גוי, זה לא יהודי, זה גוי. גר, יש גר צדק, לא גר תושב. זה גר, אבל הוא קיבל את כל המצוות. שוב, בלי זה הוא לא גר. שבע מצוות שלו, אוקיי? זה כללי, זה כמו החוק. מי שמגיע להיות תושב במדינת ישראל, צריך לקיים את החוקים שלה. בסדר, מה הבעיה? אבל במקום שבו אתה הולך להרוג בן אדם על משהו שהוא בכלל לא חושב שהוא אסור, אז תלוי, אם אתה תקבע את זה כחוק, מדינה, וכולם יודעים שאלה הכללים, ומי שלא מקבל את זאת הכללים האלה, שילך מפה, זאת אומרת, הוא לא חלק מהמדינה. בסדר? אז יכול להיות שבאמת גם יבצעו בו את הכללים. אני חושב שלא צריך. כי אני חושב שאם בן אדם לא מאמין, אז הוא אנוס, ומי שאנוס לא חייב בעונש. יש אונס בדעות גם. אדם שלא מאמין במערכת ההלכתית, אז הוא אנוס לגמרי. זה שהוא לא מקיים אותה, אז מה? זה כמו אחד שלא ידע שהיום שבת. מישהו יודע שהיום שבת, אבל הוא לא יודע בכלל שצריך לשמור שבת. אך, לא משמור שבת. אז הוא אנוס באותה מידה כמו אחד שלא יודע שהיום שבת. מה ההבדל? לא, אני לא חושב שקופים על מי שלא מאמין. קופים על מי שכן מאמין. שקופים כל חוק. בתנאי שאתה מאמין, אתה מבין שזה לא בסדר. אבל אתה עושה את זה כי יש לך יצר לעשות את זה. כמו כל עבריין. תכפו את זה עליו, יענישו אותו אם הוא עשה את זה, הכל בסדר. אם אדם לא מאמין בזה בכלל, איזה עונש אפשר לתת לו? מה אתה רוצה ממנו? עונש רחמנא פטרא. רומאים דתיים הם לא בסדר במובן הזה שהם יודעים שזה אסור. אבל יכול להיות, אתה יכול להגיד שהם אנוסים, אתה יכול להגיד הרבה דברים, יש טענות לכולה אחרות. אין להם את הטענה הזאת של אנוסים בדעות. זאת כאלה שלא יודעים שהדבר הזה אסור. את זה להומואים חילוניים יש. או בכלל לשבת חילוניים. אנחנו לא עוקרים את התורה, אנחנו עוקרים תפיסות עקומות שהשתרשו לגביה. אם אתה לא בעד, אז גם אתה חושב ככה, אז מה הבעיה? בשביל מה צריך להתנקח? לא, היא כן מתכוון שנאכוף את זה. אחרי שהבני אדם מבינים שזה באמת מה שצריך לעשות. ועדיין זה לא אומר שלא צריך לאכוף, יש יצרים. אנשים עושים גם דברים שהם מבינים שהם לא בסדר. אז לאכוף בטענו שהכל בסדר, כמו שכל מדינה עושה על החוק שלה, אוקיי? אבל במקום שבו הבן אדם בכלל לא מבין שזה לא בסדר, הוא לא מאמין בכל הסיפור הזה, אז הוא אנוס. מן החינם הוא באמת יהיה פתור, או שאני אכניס אותו לכלא כהגנה, שלא יבוא לרצוח אנשים נוספים, אבל הוא פתור ברמה העונשית, נכון? ברור, מה השאלה? פותרים את זה גם בבתי משפט היום, מה זאת אומרת? בן אדם שלא מבין שרצח, כן, הוא מפגר, או בן אדם שהוא דחף לאו בר כיבוש, כן, נתקף באיזה אמו, והוא בכלל לא מבין שמה שהוא עשה זה לא בסדר, אז הוא פתור מאחריות פלילית. יכול להיות שהוא אדם מסוכן, כי זה יכול לקרות לו עוד פעם, אז אנחנו נכניס אותו למעצר שמגן על החברה מפניו, או לא בתור סנקציה. נכון? הוא פתור. כל מערכת זה ככה. כן, לא, אבל מה אומרת? הרי בלי התראה לא מענישים, נכון? מה התראה? התראה אומרת כן ועל מנת כן אני עושה, בלי זה לא הורגים אותו. על כל מעשה שהוא עושה, על חילול שבת, על ניאוף, על הומוסקסואליות, כל מה שאתה רוצה. אבל הבן אדם צריך להבין כן, אני יודע, ועל מנת כן אני עושה, אני מבין. אז אתה מבין שזה... לא, אני עושה את זה כי יש לי יצר לעשות את זה. כן בעיה. לא, יצר זה לא אונס, מה כל אחד יש לו יצר הוא אנוס, מה פתאום? דחף לאו בר כיבוש זה יצר? זה עושים מרדפות? כל בן אדם שהיה אלים, כל בן אדם שגנב, היה לו יצר לעשות את זה. כולם פטורים מאחריות פלילית? לא, יש הבדל בין דחף לאו בר כיבוש, ככה הוא נקרא, דחף לאו בר כיבוש, אי אפשר להשתלט עליו. לבין דחף או יצר או אדם אחראי על היצרים שלו. תתגבר אם יש לך יצר, אז מה? יש מצבים שבהם הוא אובדן שפיות זמני. בסדר? אז הוא באמת בפסיכיאטר ופותרים אותו מאחריות פלילית, כי הוא לא אחראי למעשיו. זה לא כל אדם שיש לו יצר נפטר מאחריות. אבל בכל מערכת פלילית, מי שיש לו דחף לאו בר כיבוש פטור מאחריות. לא. יצרים זה בדרך כלל משהו שאנחנו אמורים להתמודד איתו. אבל... לא, אבל שם זה יצר מתמיד לאורך כל החיים לעמוד בזה. זה כמו הפרה בכתובות שהבאתי. שאם היו מלכים אותם כל החיים, הם היו עובדים לפסל. אבל מי שקשה מאוד לעמוד בסיטואציה הזאת, לכן שם יש מקום לומר, ששמע, הוא אנוס, למרות שאני מאמין שברגע שיראו בן אדם כזה ויגידו לו שני עדים, שמע, כן, אתה הולך למות על זה. הוא לא יגיד כן ועל מנת כן אני עושה ויעשה את מה שהוא עושה. כל שהוא יעשה את זה בשקט, אף פעם לא יהיו עדים על זה. ברגע שיש עדים על זה שמטרים בו, הוא אף פעם לא יגיד כן ועל מנת כן אני עושה ושיהרגו לי. נכון, ולכן באמת זה לא קרה. זה מה שהגמרא המשנה אומרת, שבית דין שהרגה אחת ל-70 שנה היא נקראת חובלנית. זה לא קרה, אין, זה עניין תיאורטי כמעט. אבל אני אומר עוד פעם, גם אם היה מישהו כזה שהיה עליו שני עדים והתראה והכל וזה, אבל ברור לך שהוא פשוט לא מבין למה הדבר הזה בכלל אסור, אין משטויות אלה, ברור שהוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, לא בסיני, לא בתורה, הוא לא מבין מה אתה רוצה מהחיים שלו בכלל. זה לא נוס, הוא פטור מעונש בלי קשר לשאלות ההתראה והעדות. אוקיי.